במאמר מזמור שיר חנוכת הבית, ליקוטי תורה לפרשת ברכה, הגענו לדף צדיק ח' עמודה שנייה בפרק ג' של המאמר. פה במאמר הסביר אדמו"ר הזקן את המזמור שאמר דוד המלך על חנוכת בית המקדש, ולא שימחת אויביי לי. הסביר באריכות שאויביי הולך על המלאכים, שהם קטרגו נגד בריאת האדם, עם החיסרון שהם ראו באדם, שהנשמה שלו יורדת למטה, לתוך גוף גשמי, ופה יכולה לחטוא וליפול. והקדוש ברוך הוא מסביר למלאכים שיש מעלה באדם, דווקא ביהודי שנמצא פה למטה, שהוא יכול להמשיך את השכינה ולפעול דירה בתחתונים. בעיקר השראת השכינה נעשה בזמן המשכן ובית המקדש, ולכן בית המקדש זה הזמן של ולא שימחת אויביי לי. זה מבטא את השראת השכינה במקום, בשטח הבית המקדש, ועל ידי זה נעשה גם השראת השכינה בעם ישראל, וזה התבטא בהשתחוואה, כמו שהוא הסביר, שיש השתחוואה פנימית, שהשתחוואה פנימית נעשית בבית המקדש, או כיום במקדש מעט בזמן התפילה. פרק ג' והנה, כדי להיות השראת השכינה בבית המקדש, השם אמר לשכון חולי, כמו שהפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא רצה שאיש תשכון השכינה בבית המקדש, אז לפני זה יש הקדמה. הקדים דוד ושלמה עניין חנוכת הבית. דוד ושלמה עשו לפני כן את חנוכת הבית. חנוכת הבית זה הכנה לקראת השכנת השכינה והשראת השכינה שתהיה באופן קבוע אחר כך בבית המקדש. עניין חנוכה זו לשון חינוך. חנוכת הבית, החנוכה זה כמו חינוך, כמו חנוך לנער על פי דרכו. מה אנחנו רואים בחינוך? שכשמחנכים אותו ללימוד, כשמחנכים את הילד ורוצים לחנך אותו שהוא ילמד תורה וילמד להתנהג באופן הנכון וכו', אין מחנכים אותו בלימוד בלבד. החינוך, תקופת החינוך, לא נעשה עם למידה. הלמידה תהיה בהמשך הדרך כל הזמן. בתקופת החינוך צריך להיות משהו חריג, משהו ייחודי. כי הלמידה עצמה, שזהו דבר ההווה לו תמיד, הלמידה עצמה זה יהיה לו כל הזמן. כל הזמן שהוא ילמד, הוא ילמד. בזמן החינוך שמכינים אותו ללמידה, צריך להיות אלא שמחנכים אותו באיזה תוספת. בזמן החינוך צריך למשוך את דעתו, את רוחו, את רצונו, ללמוד ולהיות קשור לדרך שמחנכים אותו, אז בזמן החינוך צריך שיהיה איזה תוספת שהיא לא רגילה, משהו חריג. כמו איזה התקרבות או איזה מתנה, מתקרבים אליו באופן מיוחד, נותנים לו מתנה מיוחדת, נותנים לו חשק שירצה ללמוד את כל ההמשך. אותו דבר בבית המקדש. העבודה בבית המקדש באופן תמידי זה קורבנות שמקריבים על גבי המזבח כל יום, התמידים ועוד כל המוספים וכו'. אבל בזמן חנוכת הבית, שחנכו את המזבח, חנכו את בית המקדש, אז היה משהו מיוחד. וכך העניין בחנוכת בית המקדש, אותו דבר במשכן, כשחנכו את המשכן. אותו דבר היה אחר כך, כשחנכו את בית המקדש. היה דבר נוסף על התמידים, שני כבשים כלחתם. ונוסף על הקורבן, קורבנות התמידים, שזה עבודה סדירה בבית המקדש כל הזמן, בזמן החינוך היה משהו נוסף, משהו חריג, מיוחד, שבמשכן התנדבו הנשיאים פר בן בקר ולזבח השלמים. במשכן, כמו שהתורה מספרת, כל אחד מהנשיאים הקריב את קורבנו כל יום, הביא דברים ייחודיים, דברים לא שגרתיים לבית המקדש. זה היה במשכן. גם בבית המקדש, גם זה מסופר בספר מלכים, ששלמה המלך בחנוכת בית המקדש עשה גם דברים חריגים. ויזבח שלמה 120 אלף צאן וכולי. זה הכל מראה שבזמן שחונכים צריך להיות איזו התקרבות או איזו מתנה או תוספת חריגה. והוא עניין תוספת אורות עליונים שירדו בגילוי השכינה. חנוכת המשכן או חנוכת המזבח, חנוכת בית המקדש, שהיה תוספת מיוחדת, זה מראה שבגילוי השכינה יש פה איזה תוספת אורות עליונים, שזה מסייע אחר כך שהשכינה באמת ישרה במקום. שלא השכינה בלבד ירדה. בזמן חנוכת המזבח או חנוכת בית המקדש, זה לא היה רק גילוי שכינה כמו שיהיה במשך כל השנים, אלא עם תוספת אורות עליונים שירדו עמה. היה עוד תוספת בזמן החינוך, וזה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. זמן החנוכה היה אור אלוקי נעלה ומיוחד. והנה, פרשת הנשיאים מפורש בתורה קורבן של כל נשיא ונשיא. פרשת הנשיאים זה הפרשה שהנשיאים הקריבו כשחנכו את המשכן. והפעולה הזו של חנוכת המשכן זה גם תוספת אורות אלוקיים מיוחדים שיעזור אחר כך להשראת השכינה במשכן ועל ידי זה בכל נפש של יהודי. אז הנשיאים הקריבו את הקורבנות המיוחדים והתורה מפרשת את הקורבן של כל נשיא ונשיא. כמו שהיא אומרת, זה קורבן נחשון, זה קורבן נתנאל, ובכולם כתיב מה היו קורבנותיו. אצל כל אחד מהנשיאים, התורה מפרטת בדיוק מה כל נשיא הקריב. אם היות שכולם הקריבו בעניין אחד, למרות שהקורבנות של כולם היו זהים, כולם הקריבו בדיוק אותו דבר. ואב אלי לומר, לכאורה התורה יכלה לקצר, והייתה יכולה לכתוב, כן עשה נתנאל וכן עשה חולי, ולא היה צריך לכתוב את אותו דבר 12 פעמים על כל נשיא ונשיא. ולמה צריך לכפול י' ב' פעמים את הקורבנות שהיו שווים? למה התורה הייתה צריכה לפרט את אותו דבר בדיוק על כל נשיא ונשיא? יכולה לכתוב את זה אצל הראשון, ולכתוב שהשני והשלישי וכולי, כולם עושים אותו דבר. אלא עניין שנכתב לדורות. זה נכתב בעצם כנתינת כוח לכל י' ב' השבטים במשך כל הדורות, שכל נשיא ונשיא שהקריב את הקורבן, הוא נתן כוח לכל היהודים שקשורים לאותו שבט, שיוכלו להמשיך את השכינה בנפש שלהם. שגלוי וידוע היה לפניו שעתיד בית המקדש להיחרב. וצריך להיות, למשל, מה הפערים שפתנו? שבית המקדש ייחרב. אז צריך שיהיה מצב שכל אחד יוכל לומר בפה ולפרט את סדר הקורבנות, וזה כתחליף ממשי לקורבנות. כמאמר הזה, איפה רואים שהשפתנו יכולים להיות כתחליף או כהשלמה, כאילו הביאו פרים, כמו שחזל אומרים, כל העוסק בתורה תולה, כאילו יקריב עולה. וכמו שקוראים בחנוכה, עניין קורבנות הנשיאים, כמו ש... ידוע שבחנוכה כשקוראים בתורה, קריאת התורה של חנוכה זה הקורבנות של הנשיאים שהקריבו בעת שחנכו את המזבח של המשכן. לפי שבחנוכה הייתה גם כן חנוכת המזבח. מה הקשר בין הקריאה הזו לחנוכה? כי בחנוכה היה אותו דבר, שעובדי כוכבים פרצו י' ג' פרצות. שהיוונים פרצו לבית המקדש, אז הם עשו 13 פרצות ונכנסו ותימו את הכל. כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, מתי שהיהודים ניצחו את היוונים, וצריכו לחינוך. היה צריך לחנוך מחדש את בית המקדש, לחזור הקדושה ליושנה, כדי שהשכינה תחזור ותשרה במקום. שבשעת פרצות העובדי כוכבים נסתלקה, ועכשיו צריך להחזיר את זה חזרה. אז ועל ידי קריאת התורה, פרשת הנשיאים, בזה שקוראים בתורה בחנוכה את פרשת הנשיאים, ממשיכים להיות השראת השכינה. אז זה עצם הקריאה, משלמה פרים שפתנו. זה שקוראים בתורה את כל מה שעשו בעת הקמת המשכן, אז כמו אז זה פעל להמשכת השכינה, ככה זה נעשה על ידי קריאת התורה, שקוראים בתורה את אותם פרטי הקורבנות. וכנודע מעניין קורא בתורה, כמו שידוע, קורא בתורה, למה קוראים לזה קורא בתורה? כמו שאדמו"ר הזקן מסביר בכמה מקומות, קורא, כמו אדם הקורא לחברו שיבוא אליו, אז זה עצם הדבר שיהודי קורא בתורה, הוא ממשיך את הקדוש ברוך הוא, ממשיך את השכינה, את האלוקות על ידי אותה קריאה. ומילא זה גם מסביר לנו את השאלה למה התורה כתבה י"ב פעמים את כל סדר הקורבנות של כל י"ב הנשיאים. ולכן נכפלו הקורבנות י"ב פעמים לכל ה-י"ב שבטים. למה התורה כתבה את זה באופן מפורט לכל שבט ושבט? להמשיך הביטול כנר בפני אבוקה. כי התורה רצתה שכל שבט ושבט, כל היהודים שקשורים לכל שבט, יהיו בטלים לשורש, יהיו בטלים כמו נר שבטל לאבוקה, ככה כל יהודי יתבטל לאור שהראש ונשיא השבט שלו ממשיך, ולכן מפרטים לכל נשיא ונשיא באופן מפורט. עוד הפעם, זה לא רק חזרה שככה עשה גם השני, כל אחד יש לו את האבוקה שלו, שיש י"ב אבוקות כנגד י"ב שבטים, שכל שבט הוא עניין אבוקה בפני עצמו, כל שבט הוא אבוקה לבד, ומי לכל שבט צריך שיהיה לו את הקורבנות לבד, מה שהנשיא שלו הקריב באופן פרטי לבד, כמו שהוא מראה את מחצת מביא פה בהגעה, שגם בקריאת ים סוף הים נגזר ונקרא לי"ב גזרים, שכל שבט ושבט היה לו את המסילה שלו, כל אחד מכוון את מה שמתאים לו. ככה גם כן הנשיאים, לא הפירוש שכולם פשוט העתיקו אחד מהשני, כל אחד היה לו את הכוונות שלו ואת העניין שלו שמתאים בדיוק לאותו שבט שמתאים אליו. וזו הסיבה שקוראים בתורה את ה-12 פעמים, וזה העניין של חנוכה, חנוכת הבית. החנוכה הזו ממשיכה כל הזמן, כשלומדים את על הפסוקים הללו, את הפרשייה הזו, אז זה מביא את חנוכת השכינה, חונך את המקום, את התוספת אורות מיוחדים לחנוך את בית המקדש. גם היום שבית המקדש חרב, עדיין אפשר על ידי ולשלמה פרים שפתנו להמשיך את האור הקדושה, וזה מביא את השראת השכינה גם כן בשכנתי בתוכם, כמו שאמר קודם, בתוך כל אחד ואחד, וזה מעלתם של עם ישראל. ולא שימחת אויבי לי, בזה הודפים את הקטרוג של המלאכים שקטרגו נגד בריאת האדם. מפה עד סוף המאמר מסביר אדמו"ר הזקן את הביטוי מזמור שיר, מה ההבדל בין הביטוי מזמור לביטוי שיר, למה לפעמים בתהילים כתוב שיר מזמור ופה כתוב מזמור שיר, גם את ההמשך כדיליטני, זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא.